צום גדליה. צום מאוד מעניין. מה שזה נראה במבט חיצוני, זה צום על מוות של אדם פרטי. צדיק, חשוב, באמת אדם גדול. ככה זה נראה. מת גדליה בן אחיקם, נרצח על ידי ישמעאל בן נתניה, ובגלל הדבר הזה נגזר עלינו לצום. ובאמת, השאלה הזאת נשאלת בהמון המון צורות ובהמון דרכים, ואיך הלייצים בפוילין היו אומרים, אם אני הייתי מת, אז גדליה היה צם, אז למה שאני עצום שגדליה מת? כל מיני, טוב, זה ממש בדיחה לא מוצלחת, אבל באמת, מה העניין בזה? צריך הבנה מה הסיפור של גדליה בן אחיקם, למה זה כל כך חשוב, ולמה יום אחרי ראש השנה, בעשרת ימי תשובה, בימים הספורים האלה, שבי ראש השנה ליום כיפור, נכנס פה צום על אדם שלכאורה, במבט ראשון, נראה אדם פרטי. בשביל להבין את הסיפור הזה, אנחנו צריכים לעבור לירמיהו, פרק מ"א, שם מסופר כל הסיפור של ישמעאל בן נתניה וגדליה בן אחיקם ואת כל הסיפור הזה. יש מה לעיין בזה, ובעזרת השם אני מקווה בהמשך השיעור לעיין יותר בפרטים של הסיפור שם. אבל כעת הייתי רוצה להתמקד בשתי מילים מהסיפור הזה. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמה, מזרע המלוכה ורבי המלך, ועשרה אנשים איתו אל גדליהו בן אחיקם המצפתה, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקם ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו אשר הפקיד מלך בבל בארץ. זה בעצם שתי הפסוקים שמספרים את הרצח של גדליה. מי הגיע? ישמעאל בן נתניה. ישמעאל בן נתניה היה, כמו שהפסוק אומר, מזרע המלוכה. מזרע המלוכה. הסיפור הזה קרה בחודש השביעי, שזה אומר ביום של ראש השנה, וקבעו את התענית בג' בתשרי, זאת אומרת, או בד' בתשרי אם זה היה בשבת, ודחו את זה בכמה ימים, אבל צמים על המוות של גדליה בן אחיקם, שהרג אותו, הפסוק מציין, ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה. עכשיו, ישמעאל בן נתניה זה לא פעם ראשונה שהוא כתוב, הוא כתוב כבר לפני כן. ויבואו גדליה מצפתה בפרק מ', פסוק ז', ח', וישמעאל בן נתניהו. ויש לך גם בפסוקים הקודמים שיוחנן בן קרח ושרי החיילים באים ואומרים שישמעאל בן נתניה הגיע להקותך נפש, והוא לא מאמין להם. בסדר, אז הוא לא פעם ראשונה שהוא מזכר. אבל פה כשהוא מוזכר, מוזכר שזה ישמעאל בן נתניה בן אלישמה מזרע המלוכה. ודווקא מזרע המלוכה. רד"ק מסביר שלמה פה מוזכר זרע המלוכה, כי הוא קינה בגדליה למה המלך בבל נבוכדנצר מינה אותו להיות מושל בארץ, להיות אחראי בארץ, ורבותינו זיכרונם לברכה דרשו, וזה ירושלמי ביבמות, כי ישמעאל זה בן גרים היה, כי ירחמהל לקח אישה ושמע עטרה, כמו שכתוב בדברי הימים, ואמרו עטרה זו הייתה גויה ובת מלכים הייתה, ולקחה ירחמהל להתעטר בה לפי שהייתה בת מלכים, ולפיכך קרא שמע עטרה. מעטרה עד ישמעאל זה 24 דורות, ולכן אומר אל תאמן בגר עד 24 דורות, והנה הרג גדליה. טוב, בשביל לראות מה הסיפור פה לעומק, אז אנחנו צריכים פשוט לפתוח את הירושלמי ביבמות ולראות את הסיפור שם. מה שכתוב שם זה ככה. היה פה ויכוח עמוק מאוד ועם משמעות והשלכות עמוקות ופנימיות מה ההגדרה של מלכות בית דוד. הסיפור היה שישמעאל בן נתניה גם הוא מזרע המלוכה. גדליה בן אחיקם הוא מזרע בית דוד, וישמעאל בן נתניה הוא מזרע בית דוד. שתיהם מזרע בית דוד. ישמעאל בן נתניה יש לו טענה. למה? הוא לא יורש של זרע המלוכה. ביולוגית גם הוא צאצא של זרע המלוכה. הוא צאצא של עטרה שירחמאל התחתן איתה. ירחמאל לקח אישה ושמע עטרה. בת מלכים הייתה, וההפך, זה מכובד יותר, והיא מכובדת, והוא לקחה ירחמאל להתעטר בה. אז בעיקרון זה שידוך מצוין, סיפור טוב. מה הבעיה עם הילד שלה? הילד שלה הוא הורתו שלו בקדושה, ולידתו בקדושה. זאת אומרת, אמא שלו התגיירה כשאחרי שהיא כבר הייתה בהיריון. הדבר הזה הוא ילד שנחשב יהודי, אבל יש פה חיסרון בשם ייחוס לאבא. בסדר? הייחוס לאבא נקבע תחילת ההיריון, הייחוס לאימא נקבע בלידה, כמו שרשי במגיל דף י"ג כותב, רבי איגר מעריך בזה, יש בזה אריכות גדולה לא עכשיו, אבל השם אבא נקבע בתחילת ההיריון, ולכן הילד הזה, למרות שהוא צאצא ביולוגי של שושלת מלכות בית דוד, הוא הלכתית, הלכתית הוא לא נחשב צאצא של השושלת הזאת. הלכתית הוא לא נחשב צאצא של השושלת הזאת. והדבר הזה גורם לוויכוח הזה. בא ישמעאל בן נתניה ומתווכח עם גדליה בן אחיקם למי שייכת המלוכה. מה הוויכוח שלהם? מה ההגדרה של מלכות בית דוד? האם זאת מלכות ככל המלכויות בעולם, ולכן אם אני צאצא אז אני צאצא, הכל בסדר, או שלא? זאת הגדרה הלכתית, זאת הגדרה תורנית, זאת הגדרה יהודית של מלכות בית דוד. ואם אתה לא יכול להיות מלך על פי התורה וההלכה, אז אתה לא צאצא של בית דוד, למרות שביולוגית אתה צאצא והכל בסדר, אבל אתה לא ילד לגבי העניין הזה של מלוכה. ולכן הנקודה של הרג גדליה בן אחיקם על ידי ישמעאל בן נתניה, זה בעצם הכרזה של מלחמה על העיקרון שמלכות בית דוד מבטאת את מלכות השם בעולם. עמדנו אתמול, ואנחנו עומדים היום, ומדברים על המלך הקדוש, ועל מלכות השם, ומלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב, ויאמר כל אשר נשמה ואפו השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון, נכון? מלך על כל הארץ, מלך, מלך, מלך. איך בא לידי ביטוי מלכות השם בעולם? מלכות בית דוד. מלכות בית דוד. פסוק באושע. אחר כן ישובו בית ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ונהרו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אומר רשי, שלושה דברים מעשו ישראל ואין רואים סימן ברכה עד שיבקשו שלושתן. מלכות בית דוד, מלכות שמיים ובית המקדש. ביום שבו נפרדים עם ישראל, ממלכת שומרון, ממלכת עשרת השבטים עם ירובעם בן נבט, מול שניים האחרים, יהודה ובנימין, שנשארים בירושלים. הקריאה שנשמעת באותו יום, סיפור ארוך, פונים אל ירחבעם, מבקשים שיקל את עול המיסים, הוא מתייעץ עם הצעירים, מתייעץ עם המבוגרים, המבוגרים אומרים אותו, תקל, הצעירים אומרים לו, מה פתאום, תראה להם שאתה חזק, שאתה לא נכנע, ואתה לא לחיץ ולא שחית, ואז הוא אומר, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אסר אתכם בעקרבים. ואז מה הם אומרים? מה התגובה של כל העם? לא חלק לנו בדוד, ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. לא רוצים חלק בדוד, לא רוצים חלק בבן ישי, מואסים, מורדים במלכות בית דוד, איש לאוהליו ישראל, דורשים חזל, איש לאלוהיו ישראל. זאת אומרת, כולם הלכו למרדו במלכות שמיים. הקדוש ברוך הוא בחר בדוד המלך ובמשפחתו אחריו, שהם יהיו המלכים על עם ישראל, ועם ישראל מורד בהם. זה מרידה במלכות שמיים, והם גם עוזבים את בית המקדש, נכון? מאז מגיע ירובעם בן נבט ומקים שני עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן, שלא יעלו עם ישראל לרגל, כי הוא פוחד שברגע שיעלו עם ישראל לרגל, ושבה הממלכה אל בית דוד כבראשונה. אז כחלק מהמרידה במלכות בית דוד, גם מורדים בבית המקדש. ואין ישראל רואים סימן ברכה עד שיבקשו שלושתן, שנאמר אחר כן ישובו בית ישראל וביקשו את השם אלוקיהם, זו מלכות שמיים, ואת דוד מלכם, זה מלכות בית דוד, ונהרו אל השם ואל טובו באחרית הימים, אל השם ואל טובו, זה בית המקדש, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון, ואין לבנון אלא בית המקדש, שהוא מלבין עוונותיהם של ישראל, אז יש שלושת הדברים האלה. אצל הספרדים, עדות המזרח, באמת נוהגים שאומרים את זה בוידוי. אומרים שבאות מם, בוידוי הארוך יותר, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, כן, הארוך, ואז מגיעים למם, מרדנו, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. נכון ככה אומרים? למה? זה כי שלושת הדברים האלה שמעשו ישראל ואין רואים סימן ברכה עד שיבקשו שלושתם. אתה רואה פה שבית המקדש מה זה? המקום הדום רגלי. המקום מקום רגלי אכבד. המקום שבו מתגלה מלכות השם בעולם. זה כמו הדום. מה זה הדום? אדם יושב על כיסא, והדום זה איפה שהרגליים שלו נמצאות ומתגלות. זה הדום רגלי, זה המקום בו מתגלה האלוקות בעולם, בבחינת מקום בבחינת מקום, זה בית המקדש. הר ציון. אי לב ציון, לב אי הוא מלך. יש לשון בזויר, תיקוני זויר. אם לא ציון, הקדוש ברוך הוא לא מלך. המלכות של הקדוש ברוך הוא מתגלה בציון. מוסאי תמלוך בציון. ותמלוך אתו הוא השם אלוקינו לבדך, ושים לך את השם לבדך, בהר ציון משכן כבודך. מלכות השם מתגלה במקום הזה שנקרא ציון. מלכות השם מתגלה בעוד דרך. על ידי דוד משיח צדקך, על ידי מלכות בית דוד. מלכות בית דוד זה כיסא השם בעולם, פשוט זה הגדרה, הגדרה של הנביא. הנביא אומר, ושלמה יושב על כיסא השם למלך. שלמה המלך יושב על הכיסא של מלכות בית דוד. הכיסא הזה מכונה בפסוק, ושלמה ישב על כיסא השם למלך. זה כיסא השם. זאת אומרת, מלכות בית דוד זה התגלות של האלוקות בעולם בצורה שמלך שמושל על העם. זה פשוט גילוי של מלכות שמיים. זה דבר נפלא. היה פה, ביום הזה, בראש השנה, שאנחנו מדברים על מלכות השם, אנחנו מדברים על מלכות השם, מדברים על מלכות השם, ועל התגלות השם בציון, התגלות של בית המקדש, ומדברים כל כך הרבה... גם ביום כיפור, מדברים בלי סוף על מה שקורה בבית המקדש, ומעריכים באבוידו פרטים על פרטי פרטים. התרומה סדשן כותב, שלמה באמת מזכירים את זה, רבי ינקה פרידמן הראה לי את זה, שלמה מזכירים באמת בכל כך הרבה את האבוידו בבית המקדש? אומר, את הסעירים, ואת הפירוד, ואת הקוננטו, וכל הסיפור הזה, מעריכים ומעריכים ומעריכים. אומר, זה בא לחפר על אלה שעולים להר הבית שלא בקדושה. שצריכים על זה כפרה, וביום כיפור, אז לכן מזכירים בפרטים ופרטי פרטים את כל הסיפור של האבוידו בשביל לחפר על זה. ואם אנחנו, לפי המהלך שאנחנו רואים עכשיו, אז זה גם העניין הזה. כי כשאתה בא לדבר על מלכות השם, זה אף פעם לא מגיע בלי הביטוי המעשי של מלכות השם. מלכות השם זה לא איזה משהו ארטילאי מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. זה בא לידי ביטוי על ידי מלך מבית דוד. זה בא לידי ביטוי על ידי מקום מסוים בעולם שמתייחד לשם השם, שהקדוש ברוך הוא שוכן בו, ושוכנתי בסויכון. ולכן אנחנו לא יכולים לנתק את זה מזה. אבל כשמגיע מצב שיש פיקפוק על המציאות של מלכות בית דוד, ומנסים להפוך את מלכות בית דוד לאיזה מלכות ארצית, יש פה מדינה, ויש פה מושל, ויש פה מלך, ויש פה מרכז קהילתי, זה לא בית עם, זה בית כנסת. כמו שהגמרא במגילה אומרת. זה לא ארון, זה ארון קודש. זה לא כותל, זה כותל מערבי. בסדר? זה המציאות אחרת, זה לא בית, זה בית השם. זאת ההגדרה. וההגדרה הזאת נותנת את הביטוי של המלכוס בעולם. יש בזה הרבה עומק, ומי שלומד חסידס, זה דברים פשוטים, כי כל הרעיונות הגדולים של האלוקות אמורים להתבטא ברמה מעשית, בשור ובפרה והמיגו והעיסוקים שלך ביום יום, שם אמור לבוא כל הביטויים האלה. זה לא רק דיבורים יפים באלמה, באוויר, כן? קל לדבר. צריך לחיות עם זה, ולחיות במציאות עם מלכוס השם, זה מלכוס בית דוד ובית המקדש. ביום הזה, כשבא ישמעאל בנתניה והרג את גדליה בן אחיקם, הוא הרג את המושל מבית דוד תוך ערעור על הסמכות האלוקית שיש למלך מבית דוד. ועל זה ראוי מאוד לצום דווקא בימים שאנחנו מדברים ומתעסקים עם המלכה של המלך הקדוש, המלך המשפט, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו ועל העולם. זה מהלך אחד שחשבתי שאולי לפי זה אפשר להסביר. מהלך שני הוא קצת יותר ארוך, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. בוא ניקח רגע את הפסוקים, מה היה פה הסיפור? קצת היסטוריה, בסדר? היה נבוזרדן הרשע ונבוכדנצר כבשו את כל ירושלים ואת כל יהודה, השאירו אותה שוממת, אבל הם השאירו כמה אנשים לגור פה בארץ לקורמים וליוגבים. תכלס דיברנו על זה גם בתשעה באב, בשיעור על הגדות החורבן, היה פה טבח. יצאו מירושלים 745 גולים, זה הכל. זאת לא גלות, זה טבח. הם פשוט הרגו, היה בירושלים מאות אלפי או אפילו מיליוני אנשים, פשוט הרגו את כולם. נשארו כמה אנשים בודדים לגור בארץ, הוא השאיר אותם בשביל הקרמים ומה שצריך פה, והוא השאיר אותם, הוא השאיר בראשם את גדליה בן אחיקם. עכשיו, מה שקורה שכולם שומעים, החיילים אשר בשדה והאנשים, שמלך בבל הפקיד את גדליה בן אחיקם בארץ, והוא השאיר איתו אנשים, נשים וטף, וקצת מדלת הארץ אשר לא הוגלו בבלה, קצת אנשים, זה היה גם קצת מאוד ביחס לאלה שגלו, זאת אומרת, מדובר על כמה מאות בודדות, במקרה הכי הרבה, משהו כזה, והם כולם באו לגדליה למצפה. וישמעאל בן נתניה הגיע, ויוחנן, ויונתן בן קרח, וישריה בן ושריה בן תנחומת, ובני אפיין התופתי, ויזניהו בן המערכתי. יצא כל מיני אנשים שהיו שם, אמא ואנשיהם, וגדליהו בן אחיקם אומר להם, אל תפחדו מעבוד הכסדים, אל תראו מעבוד הכסדים, שבו בארץ, ועבדו את מלך בבל ויטב לכם, ואני הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו עלינו, ואתם יספו יין וקיץ, מה זה קיץ? תהנים. מיובשות, דבלים, ושמן, ושימו בכלכם, ושבו בעריכם אשר תפסתם. תגורו, אפשר לחיות פה בארץ, זה בסדר, רק ניתן את המס, מה שצריך לבבלים, ויהיה בסדר. בעיקרון, לבבלים מהרגע הראשון לא היה עניין לרוקן את הארץ, וגם לא להחריב את בית המקדש. זה התוצאה של כל מיני מרידות, אני לא אכנס כעת לכל הפרטים ההיסטוריים, אבל אמר שום דבר על זה בפסוחים, טוב, ארוך. אבל כך גם הפסוקים מדברים על זה בלי סוף. זה התוצאה בעצם, המאבק הבינלאומי הגדול היה בין מצרים לבבל. ישראל בכלל לא הייתה יהודה, לא הייתה בכלל פקטור במלחמה הזאת, רק שהגאווה הלאומית התעוררה להראות שאנחנו לא נכנעים, וזה מה שגרר ביזר עמים כרבות יחפצון. הקרבות שחפצים גרם לנו להתפזר בין האומות, גם הפעם הראשונה, גם הפעם השנייה, זה דבר טעות שקורית עוד הרבה פעמים. טוב, וגם כל היהודים שמעו שבבל נתנה שארית ליהודה, וגדליהו בן אחיקם בן שפן הוא האחראי, והיהודים התחילו לחזור לכיוון המצפה, מים, יאספו שם יין וקיץ, התחילו להסתדר קצת. ארץ ישראל מיושבת מיהודים, זה מצב אחד, גלות, אין בית מקדש, נכון, המצב לא טוב, אבל עדיין יהודים חיים בארץ ישראל, זה מצב אחר לגמרי. גם יהודים חוזרים ממואב, מאמון, מאדום, יש להם איפה לגור. יש ארץ שאלה, יש מקום מפלט ליהודים, שלטון יהודי בארץ ישראל. יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליה המצפתה ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס, מלך בני אמון, שלח את ישמעאל בן נתניה להקותך נפש. ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם, ויש עליו ביקורת חריפה מאוד על העניין הזה שהוא לא האמין. יותר מזה, בפסוקים בהמשך, כשישמעאל בן נתניה הורג אנשים, הפסוק קורא לזה שגדליה בן אחיקם הרג אותם. אומרת הגמרא בנידה, סמך א' עמוד א', למה? גדליה הרגן? הלא ישמעאל הרגן. אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. כן? זה לא שנורא. למי חש? מבוי, לחשוש צריך. וזה לכן, יש לו אחריות על העניין.
דיברנו על המשל הזה של השומר.
נכון, הצופה שעומד בראש המגדל ויחזקאל עמד ג', נכון, נכון. גם אותו רעיון. יש לאדם אחריות על התוצאות של המעשים שנגרמו אפילו מחוסר עשייה שלו. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לימור, אל חנה והקט ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע. למה יקקה נפש ונפוצו כל יהודה נקבצים אליך ועבדה שארית יהודה? ביום הגדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר על ישמעאל. הוא לא מוכן לקבל בשום אופן לשון הרע. הוא שום אופן לא מוכן לקבל לשון הרע, ופשוט מתעקש. פשוט מתעקש לקבל, והכל בסדר, והכל טוב, והוא לא מוכן. הוא אומר, מה זה? זה גם לא יקרה, ואם אנשים ישמעו מזה, זה לא ראוי, ואפילו תעשה את זה בצינה, אני לא מאמין לך. בהתחלה הוא חשב, יוחנן בן קרח חושב, שהבעיה של גדליה זה, מה, אנשים יגידו שאתה הורג בלי משפט, זה הבעיה שלו. אמר, לא, אני אעשה את זה בשקט, אף אחד לא ידע. הוא אומר, לא, אני פשוט לא מאמין לך. הוא באמת לא מאמין. אבל הוא אפילו לא נזהר ממנו. מה שקורה, והיא בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, דרבי המלך, ועשרה אנשים איתו אל גדליהו בן אחיקם, כן? ויקו, כן, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה, אוכלים שם את הסעודה של ראש שנה, ויקם ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויקו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו אשר יפקיד מלך בבל בארץ. זאת הסיבה השנייה שהוא הורג אותו, כי הוא הרי שליח של בעליס, המלך של בני אמון, שהוא רוצה להרער את השליטה של מלך בבל. אז זה טעם שני שהוא הורג אותו, ויקו, וימת אותו. ויקו, בהתחלה פצעו אותו, אחר כך ישמעאל בעצמו הורג אותו, וימת את גדליהו בן אחיקם. ואת כל היהודים אשר היו איתו, את גדליהו במצפה, כל היהודים שהיו שם, ואת הכסדים אשר נמצאו שם, את אנשי המלחמה, איכה ישמעאל, את כולם הוא מחסל. והיא ביום השני לאמת את גדליהו, ואיש לא ידע. זאת אומרת, הוא הרג את כולם, אף אחד לא נמלט, זאת אומרת, זה לא נודע בחוץ. הם נמצאים במצפה, במצודה שנמצאת שם, וכולם מתים. ויבואו אנשים משכם, משילו ומשומרון, 80 איש מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית השם. זאת אומרת, מה קורה פתאום? באים אנשים, אנחנו מדברים תכלס חודש וחצי אחרי חורבן בית המקדש. 9 באב, 10 באב, נשרף בית המקדש. עכשיו אנחנו נורים ביום השני של ראש השנה. עברו 50 יום. אנשים שהגיעו, יצאו לדרך, משכם, משילה, משומרון בתהלוכה, ועצרו, והמלחמה, ולא הגיעו, כן הגיעו. הגיעו עכשיו, והם רואים את בית המקדש חרב. אז הם קוראים את הבגדים, הם מגולחי זקן בתור אבל, והם מתגודדים, פצועים, ומנחה ולבונה בידם. יש איתם מנחות, זה לבונה שהם רוצים להביא בית השם. מה קורה עכשיו? הוא עושה פה טריק מאוד חכם, ישמעאל בן נתניה. ויצא ישמעאל בן נתניה לקראתם מן המצפה, על הולך הלוך ובוכה. הוא בא בוכה, והיא כפגוש אותם, והיא אומר עליהם, בואו אל גדליהו בן אחיקם. הוא קורא להם לבוא אל גדליהו בן אחיקם, כאילו, והוא בוכה, הוא לא רוצה להביא אותם לגדליה בן אחיקם, אבל הוא מביא אותם לגדליה בן אחיקם, והיא כבואם אל תוך העיר, שאז כבר אף אחד לא רואה מה קורה, בחוץ עוד אנשים יכולים לראות מרחוק, לך תדע מי צופה ואתה לא שם לב, כן? אבל כשנכנסים אל תוך העיר, וישחתם ישמעאל בן נתניה אל תוך הבור, הוא והאנשים אשר איתו, פשוט מחסלים אותם. מה בעצם הוא מנסה להשיג פה? הוא מנסה להשיג פה שיראה שהוא הורג אותם בשם גדליה בן אחיקם. ועשרה אנשים נמצאו בם, ויאמרו אל ישמעאל, אל תמיתנו, כי יש לנו מטמונים בשדה, חיטים ושעורים ושמן ודבש. אז תשאיר אותנו בחיים. עכשיו, מה הוא עושה? ויחדל, ולא הם איתם בתוככם, והוא בעצם מנסה עכשיו להעביר קול מעניין. הוא מנסה להעביר קול שגדליה בן אחיקם לא מרשה להתאבל על שרפת בית המקדש. באו אנשים, מגולחי זקן, קרועי בגדים, שמוליכים מנחה ולבונה בית השם, אז גדליה הולך והורג אותם כי הם מתאבלים על בית המקדש. למה? כי הוא נציג של נבוכדנצר. ונבוכדנצר הוא זה ששרף את בית המקדש. אז נבוכדנצר מרשה להתאבל על בית המקדש? לא. אז גדליה, שהוא איש של נבוכדנצר, כנראה נבוכדנצר ציווה אותו, זה הפרשנים יגידו כבר, שכנראה נבוכדנצר ציווה אותו, הוא צדיק, אבל נבוכדנצר ציווה אותו להרוג את כל מי שהתאבל לבית המקדש, ואת כל מי שהולך להקטיר שם. ולכן הוא עצמו יוצא ובוכה, על שקיבלתי פקודה כזאת להרוג אנשים שהולכים לבית השם, שם ישמור ויציל, אני לא רוצה לעשות את זה. ואומר להם, בואו אל גדליה, שהוא יעשה את זה. ואז אנשים שנמצאים בחוץ יקלטו את זה, ואת העשרה אנשים האלה שבטוחים שגדליה הורג אותם, כי הם הולכים לבית השם, אז הוא מציל אותם. ישמעאל בן נתניה מציל אותם. והוא אומר להם, יופי, טוב מאוד, תביאו את השמן ואת הדבש ואת החיטים וסעורים, אולי גדליה ייקח את זה בתור שוחד, זאת אומרת, הוא גם מושחת, הוא ייקח את זה בתור שוחד והוא יציל אתכם. זאת אומרת, הוא עושה פה משחק מדהים, כן? הוא מאשים את גדליה בכל הסיפור הזה, וגם עכשיו לפרסם את זה, שאנשים ידעו שגדליה זה מושחת ורשע וכל הסיפור, ונבוכדנצר מינה את גדליה לרצוח אנשים תמימים, צדיקים, שבאים לבית המקדש, מתאבלים על החורבן, ואז כשהוא יגיע לאומץ, והוא יהרוג סוף כל סוף את גדליה, הוא יהיה גיבור! להרוג כזה פושע, להציל את עם ישראל מהחרדה והחרפה הזאת שנקראת גדליה בן אחיקם, לא? זה בעצם מה שהוא מנסה לתכנן, כן? איי, 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 איי. והעשרה אנשים, הם, כן, הם חושבים שגדליה ציווה והוא משחרר אותם. והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו, זאת אומרת, בפשט מה הכוונה? לפי המלבים, הוא עיקה אותם כאילו בתור ביד גדליהו, בפקודת גדליהו. כן, הוא אמר שגדליהו ציווה עוד לעשות את זה. אבל חז"ל אומרים לנו בגמרא בנידה, גדליהו אמר לו להכות אותם? לא, הוא נענש על זה. למה? כי כל אלה שנהרגו עכשיו, זה בגלל שהוא לא הסכים אז לקבל לשון הרע. הוא לא הסכים לחשוש לשון הרע, למרות שעל פי ההלכה הוא היה צריך לקבל. צדיקות יתר פסולה כמו רשעות יתר. אם על פי ההלכה במקרה הזה צריך לחשוש, אז צריך לחשוש. ללמד זכות, הכל יפה, אבל צריך לחשוש על פי ההלכה, אז צריך לחשוש. הרוע לא צריך, ככה אמר כבר אחד מחכמי האומות, הרוע בשביל לשלוט על העולם לא צריך יותר מאשר שאנשים צדיקים יהיו תמימים מדי. ואז הם ישתקו והם לא יעשו כלום, ואז זהו, הרוע ישתולט על העולם. ופה זה הייתה הבעיה, ולכן כל התוצאות נגזרות עליו. עכשיו, מה הוא עושה אבל? אתה יודע איזה בור זה היה? אמר לך הפסוק בירמיהו. זה לא היה בור רגיל. הוא אשר עשה המלך עשה מפני בעשה מלך ישראל, אותו מילי ישמעאל בן נתניהו חללים. בעשה בנה את הרמה. את המקום שנקרא רמה, בשביל שעשה מלך יהודה לא יוכלו להגיע לשם, שעם ישראל לא יוכלו לעלות לרגל. עיקר עלייה לרגל הייתה דרך המקום שנקרא מצפה. מלבי מבין איזה ראייה מפסוק בראשי הפרק ה', כיפה חייתם למצפה. ושם עמדו הצבאות של עשה להגן על ההולכים לרגל וללחום נגד הגדודים של בעשה, ובעשה עשה בור ענק שיהיה הרבה מים לצבאות שלו שיוכלו לעכב את שאף יהודי לא יעלה לרגל. להודיעך כמה החטא גורם. אותו בור מתמלא עכשיו בחללים. אין מקריות בעולם. הכל מתוכנן. לוקח דורות, לוקח שנים עד שדברים קורים. אבל הכל קורה, הכל משלים, הכל זה מעגלים שנסגרים. הבור שנבנה פה למנוע מיהודים לעלות לרגל, אותו בור הוא הסוף של מלכות בית דוד, ואותו בור ממלאים אותו בגופות של אנשים שבאו לעלות לרגל ולא הצליחו למצוא את בית המקדש כי הוא נחרב. ויש בישמעאל את כל שארית העם אשר במצפה, הוא שובה את כולם, את בנות המלך ואת כל העם הנשארים במצפה, אשר הפקיד נבוזרדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם. וישבם ישמעאל בנתניה, וילך לעבור אל בני עמון. ואז הוא באמת הולך לבני עמון, והוא עושה את זה בצורה כאילו שהוא הציל עכשיו מהידיים של גדליה הפושע הזה. וישמע יוחנן בן קרח, וכל שרי החיילים אשר איתו את כל הרעה אשר עשה ישמעאל בנתניה. כן, הם שמעו מה שהיה, ויקחו את כל האנשים וילכו להילחם עם ישמעאל בנתניה. זאת אומרת, יוחנן בן קרח כן הבין מה שקורה, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון, ואז ויקירות כל העם את ישמעאל, אשר את ישמעאל, את יוחנן בן קרח ואת כל שרי החיילים שאיתו, וישמחו, ויסור בו כל העם אשר שבה ישמעאל מן המצפה, וישוב וילכו ליוחנן בן קרח. אחרי הכל הם מאמינים יותר ליוחנן בן קרח, אז הם הולכים איתו, וישמעאל בנתניה קולט שהוא נתפס, אז הוא נמלט בשמונה אנשים מפני יוחנן, וילך אל בני עמון. זאת אומרת, הוא איבד פה שתיים. הוא הגיע עם 10 אנשים, ושתיים כנראה ערכו לצד השני. לא נראה שהם מתו, כנראה ערכו לצד השני. טוב, כולם חוזרים עכשיו אל גבעון, ומפני הכסדים ומפחדים. ועכשיו מתחיל סיפור, והוא סיפור מאוד מאוד חשוב, ונראה לי שגם זה חלק גדול מאוד מצום גדליה. חלק גדול מאוד מצום גדליה. אני לא אעריך כעת בפרטים יותר מדי בסיפור הזה, אני אשתדל רק פשוט לקרוא אותו בפנים, כי נראה לי שיש לפעמים שהפרשנות מדברת בעד עצמה. ויקשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קרח, ויזניה בן הושעיה, וכל העם מקטון ועד גדול, באים כולם, ויאמרו אל ירמיהו הנביא, טיפול נתחינתנו לפניך, ויתפלל בעדינו אל השם אלוקיך בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך רואות אותנו. ויגד לנו השם אלוקיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. זאת אומרת, מה לעשות? להישאר בארץ ישראל, לרדת למצרים, מה אנחנו אמורים לעשות במצב הזה? הם לא יודעים, והם באים לשאול את ירמיהו הנביא. ויאמר עליהם ירמיהו הנביא, שמעתי את מה שאתם מבקשים, הנני מתפלל אל השם אלוקיכם כדבריכם, כמו שביקשתם. אבל אני רוצה דבר אחד, אני מבטיח לכם, והיה כל הדבר אשר יענה השם אתכם, אגיד לכם, לא אמנע מכם דבר. משהו יגיד, אני אענה לכם. והם אמרו אל ירמיהו, יהי השם בנו, לעד, אמת ונאמן, זאת אומרת, הם מקבלים על עצמם עדות, אמת ונאמן, אם לא, ככל הדבר אשר ישלחך השם אלוקיך אלינו, כן נעשה. מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, אנחנו נקיים. אם טוב ואם רע, אם נאהב את זה או לא נאהב את זה. בכל השם אלוקינו אשר אנחנו שולחים אותך אליו, נשמע למען אשר ייטב לנו, כי נשמע בכל השם אלוקינו. ברור לנו שגם אם זה לא יראה לנו מהרגע הראשון הכי חכם והכי נכון בעולם, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הדבר הנכון לעשות. תשאל מה שתגיד, אם נשאר בארץ ישראל שאנחנו חושבים שזה רע, או לרדת למצרים שאנחנו חושבים שזה טוב, מה שהקדוש ברוך הוא יגיד זה הטוב האמיתי. טוב, ויהי מקץ 10 ימים. ויהי מקץ 10 ימים. עוברים 10 ימים. ויהי דבר השם אל ירמיהו. ואז הוא מקבל נבואה אחרי 10 ימים. מעניין, כנראה זה סמלי, 10 ימים האלה. ויקרא אל יוחנן בן קרח, ואל כל שרי החיילים אשר איתו, לכל העם, למקטון ועד גדול. ויאמר עליהם, כה אמר השם אלוקי ישראל אשר שלחתם אותי אליו. זאת אומרת, תשובת השם לא הייתה כמו השאלה שלכם, שאיזה דרך לרדת למצרים, כי פשוט הקדוש ברוך הוא לא מסכים שתצאו מארץ ישראל. רק שלחתם אותי להפיל תחינתכם לפניו, אתם ביקשתם שאני אתפלל אשר שלחתם אותי אליו, להפיל תחינתכם לפניו, לקבל את הדרך הנכונה ואת הדבר הנכון, בואו תשמעו מה הקדוש ברוך הוא נותן לכם דבר טוב. אם שוב תשבו בארץ הזאת, אם אתם תשבו בארץ ישראל, ובניתי אתכם, ולא אהרוס, תהיה לכם מלכות, תהיה לכם הנהגה, למרות שגדליה בן אחיקם מת. ונטעתי אתכם ולא אתוש. נטעתי אתכם, יהיה כמו נטיעה בריבוי עם, ולא אתוש, אני לא אנטוש אתכם. כי ניחמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם, אני רוצה שיהיה לכם שארית בארץ, אני רוצה שתהיה לכם אחרית ותקווה, תישארו פה בארץ ישראל. מה, אתם מפחדים ממלך בבל? אל תראו. אל תראו מפני מלך בבל. אולי תגידו, טוב, האמת היא אין מה לפחד, אבל אנחנו הרי מפחדים, וברגע שאנחנו מפחדים, אז אנחנו משדרים את זה, ואז הוא באמת יתנקם בנו. אשר אתם יראים מפניו. אל תראו ממנו, אין לכם מה לפחד ממנו בשום צורה שהיא, לא היום, לא בעתיד, הוא לא ינקום בכם על ההריגה של גדליה, הוא לא ישים עליכם דברים חדשים, כי עד היום גדליה עזר לכם, ועכשיו גדליה נפטר. הוא אומר, אין לכם מה לדאוג, אין לכם, כי איתכם, נאום השם, הקדוש ברוך הוא אומר, נאום השם, כי איתכם אני, להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו. אני אעזור לכם, אני אושיע אתכם, אני אצל אתכם מידו, אין לכם מה לפחד. הוא לא יעניש אתכם, גם בעתיד. ואתן לכם רחמים, וריחם אתכם, הוא יוריד לכם במיסים גם כן. והשיב אתכם אל אדמתכם, שהאדמה תהיה שלכם, היא תהיה קניין שלכם, כמו מקודם, הכל, למעשה הם עושים פה סוג של קניין, אבל כמו שהגמורה דורשת הרי, ותפסתם בם, זה חזוק. תישארו פה. מה אתם? לא תרצו לשמוע את זה. ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת, לבי לשמוע בכל השם אלוקיכם. תחשבו שארץ מצרים יותר טובה. לימור, לא, כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה וכל שופר לא נשמע, וללחם לא נרעב, ושם נשב. אתם תרצו בדווקא לרדת למצרים. ואתה, לכן, שימעו דבר השם שארית יהודה. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, אם אתם שום תשימו פניכם לבוא מצרים, ובאתם לגור שם, והייתה החרב אשר אתם יראים ממנה, שם תשיג אתכם בארץ מצרים. והרעב אשר אתם דואגים ממנו, שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמותו. ויהיו כל האנשים אשר שמו את פניהם לבוא מצרים לגור שם, ימותו בחרב, ברעב ובדבר, ולא יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם. כי כה אומר השם צבקות אלוקי ישראל, כאשר ניתח אפי וחמתי על יושבי ירושלים, כן תיתח חמתי עליכם בבואכם מצרים, ויתם לעלה ולשמה ולקללה ולחרפה, ולא תראו עוד את המקום הזה. דיבר השם עליכם שארית יהודה, אל תבואו מצרים, ידוע תדעו כי העידותי בכם היום. התאתם בנפשותיכם, אתם עושים טעות בנפש שלכם, כי אתם שלחתם אותי אל השם אלוקיכם לאמור, התפלל בעדינו אל השם אלוקינו, וככל אשר יאמר השם אלינו, כן נגד לנו ועשינו. ואגיד לכם היום, ולא שמעתם בכל השם אלוקיכם, לא כל אשר שלחני עליכם? ואתה ידוע תדעו, כי בחרב, ברעב ובדבר תמותו במקום אשר חפצתם לבוא ולגור שם. וואו. זה חריף וזה ברור. והוא אומר, אם לא תרצו לשמוע את דברי השם, כי אתם פוחדים, או כי אתם מעדיפים את מצרים, או כי כל דבר שלא יהיה, לא יהיה לכם שום דבר טוב שם. תישארו בארץ, זה רצון השם, זה דבר השם. למרות שכרגע, מהמצב הפוליטי והמדיני נראה, שזה פחות טוב להיות בארץ, תהיו פה, לא תהיה מלחמה ולא אזעקה, הכל יהיה טוב. יורידו לכם במיסים ואתם באמת יחיו טוב. תרדו למצרים, שנראית היום מקום רגוע ושקט ושלב, והכל טוב שם. אם תרדו לשם, תסבלו. תסבלו מאוד. זה לא יהיה לכם מוצלח. אותה חרב שאתם פוחדים ממנה, היא תשיג אתכם שם. השם ישמור ויציל. הרעה תבוא שם בצורה קשה מאוד. אומר, והנביא אומר להם, אתם ביקשתם, התחייבתם, נשבעתם, שאם מה שאני אגיד לכם תשמעו, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא הורדתי מילה. אמרתי לכם בדיוק את מה שהוא אמר, השם דיבר עליכם, תשמעו בקולו, תשמעו בקולו. כי זה סכנת נפשות, הדבר הזה. איי, 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 יותר מזה, המלבי אומר, ואי כחלות ירמיהו, לדבר את כל העם, את כל דברי השם אלוקיהם, אשר שלחו השם אלוקיהם עליהם, את כל הדברים האלה. זאת אומרת, גם הדברים שזה נראה שירמיהו אומר מעצמו, אין, תשמעו בכל השם, אתם ביקשתם, גם זה הקדוש ברוך הוא אומר, ותגיד להם שהם ביקשו ממך שתשאל, אז זאת ההוראה, והם הבטיחו שהם יקיימו. מה קורה אבל? אתם יודעים מה קורה? דורם מדהים. ויאמר עזריה ונושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזדים, אומרים אל ירמיהו, שקר אתה מדבר, לא שלחך השם אלוקינו לאמור לא תבואו מצרים לגור שם, כי ברוך בן אריה מסית אותך בנו. מי זה ברוך בן אריה? שמעתם על הפעם? הוא העוזר של ירמיהו, זה הגבה, הנכד, העוזר שלו, המשמש שלו, זה ברוך. זה ברור, זה לא הרב. זה הרב היה אומר, בטח אנחנו שומעים בקולו. אבל הרב משקר, הרב אומר הוראות לא נכונות, כי הנכד שלו אמר לו, והאחיין שלו אמר לו, ואמרו לו, הכניסו לו מילים לפה. כנראה, זה לא המצאה חדשה, וואו, אתה מבין? טוב שלומדים נביא, ככה יודעים איפה ההמצאות האלה מגיעות. ברוך בנריים עשית אותך בנו, למען תת אותנו ביד הכסדים, להמית אותנו, להגלות אותנו בבל. הוא מקבל כסף. הוא קיבל כסף, טוב, התיאוריה הולכת ככה, זה הקונספירציה. ברוך בנריה, שהוא דרך אגב גם היה נביא בעצמו, אבל ברוך בנריה מקבל כסף מהכסדים, כי הכסדים רוצים להמית אותנו. אתה, בסדר, תראה, גדליה לא יודעים, הוא באמת היה צדיק והכל, אבל ברוך בנריה, הם פשוט עבדו חכם, הרשעים, הכסדים. הם קנו את הגבאי של האדמור, ואז ככה הם שולטים על כל מה שהאדמור אומר. אז הם קנו את ברוך בנריה, ועכשיו הם שולטים עליו, וברוך נכנס בין העם, והוא ידע שהם רוצים ללכת למצרים, אז הוא הסיט אותו, ולמה, מה הטענה? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו ללכת למקום סכנה? למה? לא עדיף שהבחירה של נבוכדנצר לא תשתנה והמציאות, זה לא יכול להיות. היה להם כל מיני לומדס וסבורס, למה זה צריך להיות ככה? אז זה כנראה ברוך. מה הם עושים בפועל? ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים וכל העם בכל השם לשבת בארץ יהודה, ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים את כל שארית יהודה אשר שבו מכל הגויים אשר נדחו שם לגור בארץ יהודה, הגברים, הנשים, הטף, בנות המלך, כל הנפש, אשר הניח נבוזרדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם בן שפן ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו, ויבואו ארץ מצרים כי לא שמעו בכל השם, ויבואו עתך בן חס. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח, שים לך פה אבנים ובית פרוש בתנחס ותרד אחריהם למצרים. ואז ארץ ישראל הפכה להיות מקום שומם 52 שנה שלא גרו שם יהודים. לא בגלל נבוזרדן ולא בגלל נבוכדנצר, בגלל בחירה לא נכונה של יהודים בעשרת הימים האלה. בימים האלה, כשהם לא מאמינים לירמיהו, חושבים שזה בטח הנכד ובטח הגבאי וזה בטח ברוך בנריה וזה בטח זה ובטח זה, ופה אנחנו נופלים וארץ ישראל נכנסת למצב הקשה ביותר בתולדותיה, למקום שהוא החילול השם הגדול והנורא ביותר, באמור עם השם אלה ומארצו יצאו, ותחללו את שם קודשי, אומר הנביא ביחזקאל, ותחללו את שם קודשי כשאתם נפוצותם בגויים, באמור להם עם השם אלו מארצו יצאו. כשארץ ישראל שוממת מיהודים, כשעם ישראל יוצא מארץ ישראל, זה חילול השם נורא והיום. זה עם השם, והם לא בארץ שלו. מי גרם לזה? אנחנו. הסיפור הזה מתמצא, התמצית שלו זה היום אחד, היום, צום גדליה. צדיקות גדולה מדי לפה, לא מאמינים לשם, הכל מתערבב ביחד, לאיסה אחת, לדבר אחד, שאנחנו צריכים לתקן גם היום. כי קבלת עול מלכות שמיים מתבטאת בקבלת עול מצוות. נכון? שמע ישראל, והיה עם שמוע. קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות, וקבלת עול מצוות כולל גם מצוות דרבנן, ולשמוע בכל דברי הנביאים, ולא להתחיל לתלות בכל מיני תליות למיניהם, שזה גורם לחורבן האמיתי. שם יעזור לנו שנפיק לקחים ונצפה ונבקש כבר את מלכות שמיים ואת מלכות בית דוד, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ונערו אל השם ואל טובו באחרית הימים, ושלושתם אנחנו מבקשים, נזכה לראות אותם בקרוב בימינו, כתיבה וחתימה טובה.